זה פן אנושי של אותו דבר, זה הפן המעולם של אותו דבר, וגדול זה אותו דבר. ובגנים, דיברנו עליהם שבוע שעבר הרבה על הפן של הבחירה של הגנים, שהם התנהגו כאילו שהם בחירה, אבל הייתה להם בחירה. וגם התיקון שנעשה ללא בחירתם, ולכן הוא היה תיקון אמיתי. יש דבר נוסף שלא דיברנו בקשר לגזלנים, למדנו על זה פעם בעבר, זה הנושא של הגזלות שלהם לאוצרות של הגזלנים, ובשלב מסוים כאן הם החזירו את כל האוצרות. יש פסוק באיוב, חי בלע ויקיענו, מביתנו ירושנו כל. בפשטות מדובר על גזלן. שכמה שהוא בולע וכמה שהוא גוזל, זה לא עוזר לו, בסוף חייב להחזיר את הכל. את אותו מושג אנחנו נראה בהמשך, אנחנו רואים כשמדברים על שדים, השדים לא גוזלים, לא גוזלים סוחרים שנסעו ללייפציג, הם גוזלים את כולם. ובאיזה אופן זה מדובר? כל תמיד, תחילת התיאור שהוא מתאר אותם, לא קראנו עליהם שום דבר, קראנו רק שהם הרבה. בדרך כלל הקליפה מתוארת כרבים והקדושה מתוארת כיחיד. ויחד שם ישראל 70 נפש אצל עשיו כתוב נפשות ביתו, רש"י אומר הם רבים, רבים מאוד ופרים ורבים, זה בעצם כל מה שפגשנו אותם, חוץ מזה לא. ואולי עוד מילה למדנו על שיש למלך שלה יש כיסא ששום אילו גישה לא יש אליו כיסא כזה, נכון? זה קראנו את זה, שזה קראנו את זה. זאת אומרת, יש שם פאר ואדם, הזכרתי שלא שעבר, שגם בסיפור הראשון, אז כשהשני למלכות מגיע למקום הלא טוב, אז הוא רואה שיש שם יפה ונאה מאוד. יש איזה פן חיצוני של יופי, ומסתכלים על היופי החיצוני, אז הסך הדעת כזה. אז אין את הזמן להסתכל על יופי החיצוני, מה ההבדל בין יופי החיצוני לפאר והיופי הפנימי? היופי הפנימי הוא קבוע, היופי החיצוני הוא חולף. זה כמו גוף ונשמה, הגוף חולף, הנשמה היא נצחית. מי שמתמקד בגוף, אז הוא כולו כעס ומחורות. כתוב בקהלת, כולו כעס ומחורות עליהם. בגלל שבעצם יש תמיד פחד. כולנו פוחדים כל הזמן פחד מוות. זה משהו קיומי בתוך האנושות, כי כולם מתים בסוף, אז אנחנו פוחדים מהמוות. איך אנחנו שורדים? כי אנחנו מדחיקים את זה. אז עוד הרבה זמן, אני עוד צעיר, ולעולם לא בן אדם מרגיש כאן, אבל בן 99, כשמדברים איתו על המוות, אז היות שכשהוא היה צעיר אז להסתכל על זה כאן דבר רחוק, עכשיו הוא הולך להחליף את ההסתכלות שלו, הוא ממשיך להסתכל על זה כאן דבר רחוק, כי הוא לא רואה. נשאר לו, הוא תכנת את עצמו להסתכל שזה רחוק, אז בצורה אין אותו שורד. אבל מה האמת? האמת, דיברנו על זה פעם, האמת היא הרי שמימות אדם הראשון עד היום אף אחד לא מת. הגוף נפרד מהנפש. מי מת? מי מת? הגוף לכתחילה לא היה דבר חי מי יודע מה. הוא היה ביחד עם נפש, אז הוא חי מהנפש. הוא חי מהנפש בצורה כזאת שהוא בעצמו הפך להיות דבר חי, אבל לא יותר מזה. עכשיו, אם מתמקדים בגוף ונמצאים בתוך הגוף כל הזמן, אז יש פחד מוות מודחק. וזה אנחנו יודעים שהדחקה לא פותרת בעיות. כשמדחיקים משהו, אז הוא ממשיך לפעול את אותה פעולה, הוא רק עושה את זה בצורה שלא נרגיש. להפך, אנחנו לא מרגישים על זה. אז הוא עושה מה שהוא רוצה. אם היינו מתמקדים בנפש שלא בגוף, אז היינו מסתכלים על הכל אחרת לגמרי. היינו מתמקדים במשהו שהוא נצחי, במשהו שכמו שאומרים, כי עפר אתה ואל עפר תשוב, אז יש לי את המקבילה בנפש, העפר זה מידת המלכות. אנחנו באנו מהמלכות, באנו מהשכינה, ואנחנו חוזרים אל השכינה. מה אם באת או לאן אתה הולך? באת מבחינת העין, אחר כך כתוב עוד פעם, העין באת מטיפה סוחה ואתה הולך למקום אחר עם מוות עולה. פעם אחת מדובר על הנפש, פעם שנייה מדובר על הגוף, תלוי איפה מסתכלים, תלוי לאן שייכים. אז היופי החיצוני, הקדוש ברוך הוא ברא, זה נקרא בקבלה אחרי התמורות, הקדוש ברוך הוא ברא הרבה דברים שמסיחים את הדעת בעולם, והם מאוד יפים, הם מאוד מושכים, אבל הבעיה שלהם שהם לא קבועים, יש בהם עלויות מרידות. אבל בן אדם מתמכר לדברים הלא קבועים האלה, זה מאוד יפה. הוא רואה כיסא מלכות ששום יולד אישה לא יכול לשבת עליו. אז הוא עומד לפני זה עם אימה בפחד או עם תחושה של הוד או משהו. אבל הוא לא יודע שכל זה, יש לזה ערך כמו להקרנה של הולוגרמה. אתה יודעים מה זה? זה שום דבר. התאיס הלך בו ואיננו. וזה מה שכתוב, ימינו כצל עובר, כתוב במדרש, ימינו כצל עובר, שם הצילו של עמוד, או צילו של בית, צילו של אילן. ימינו כצל עובר, כצל של אוף פורח באוויר. ימינו כצל עובר, ככה המדרש מסביר את הפסוק. אז, אבל בכל אופן, כשנמצאים בתוך המחרה שני אלף ערים, נמצאים בתוך התרבות הזאת, אז מאוד מתפעלים מהכוח, מהעוצמה, מהריבוי, מהיופי, מהתאר. בקיצור, זה תיאור שמעסך הדעת שהעולם גורם לנו ושאנחנו צריכים לעמוד מהצד ולהשקיף כמו אותו חיגר. מה הוא עשה? הלם לא עשה שום דבר רושם, הוא עמד בצד כאילו שהוא לא שייך לתוך העניין, הוא עמד להסתכל על זה. כשהסתכל על זה מהצד כמו אנתרופולוג, לא היה לזה כוח להשפיע עליו. מסתכלים, באמת יש בעולם המון דברים, זה המון אבל איזי, לא נורא, לא צריך להתלהב מזה יותר מדי. לא צריך לתת לעולם לבלבל את המוח שלנו. אחר כך מתחיל הסיפור, העלילה מתחילה. מה היה שם? וראה אותם שעושים ליצנות. שדים נחמדים, ולא דרקונים. הם צוחקים. תכף נראה מה, יש פסוק. כי מתלהליה יורד זיקים חיסים במוות, ואמר, הלא משחק אני, כן? והיה את בן העמה משחק, והיה יורד בו חיצים ורצה להרוג אותו. היו עושים ליצנות. זה מספר שהזיק לזה תינוק, וזה אומר שהזיק לזה יד, וזה מספר שהזיק רגל, ייתכן שהיו ליצנות. איך מזיקים תינוק? מה זה תינוק? מה זה תינוק? הכוח של ההתחדשות. להיות תינוק, להיוולד. להסתכל עם עיניים חדשות על כל דבר. לא להיות זקן. לא להתרגל, לא להתקבע. לחפש את האמת. לא להגיד התרגלתי, אני כבר חושב ככה. אני חושב ככה כל כך הרבה שנים, אני כבר לא יכול לשנות את זה יותר. עכשיו, איך מחסלים את התינוק הזה? עושים ממנו ליצנות. כשעושים ממנו ליצנות, הבן אדם בתוך עצמו, הרי כל הסרט הגדול הזה שאנחנו נמצאים בו, נמצא בתוך מוח של כל בן אדם ובתוך לב של כל בן אדם. לבן אדם יש רעיונות שברעיונות האלו הוא תינוק, הוא חדש, חדש לגמרי. אדם צריך שיהיה לו כל יום יום רגל, לא עוד פעם בשנה. ממש, להיוולד כל יום, להגיד מודה אני שהזרת בנשמתי, כל יום לקום, כל יום מכין פוקח עברים, כל יום זה יום חדש לגמרי, לא היה יום כזה. הוא לא אומר זה פעם בריחוד. הארי הקדוש אומר שזה שכל יום מניחים תפילין, זה כל יום תפילין אחרות לגמרי. ושכל שבת שומרים שבת, זה כל שבת זה שבת אחרת לגמרי. כל פעם זה תיקון חדש משלא היה אף פעם. ולא יהיה אף פעם. אני סיפרתי לכם פעם, היה בארצות הברית, היה אחד מהרבנים שהגיע מרוסיה בזמנים של ההגירות הגדולות לפני מלחמת העולם הראשונה, עוד הרבה. והוא הקים בית מדרש בניו יורק, הרב לוי קראו לו, הוא היה יושב עם החסידים שלו בסעודה שלישית והיה מדבר איתם שעות, היה משהו, סיפרו, אני קראתי יהודי זקן שהיה תלמיד שלו, סיפרו עליו ניסים ונפלאות. אז הוא פעם אמר באמצע סעודה שלישית, אמר לחבר'ה שלו, אני רוצה להראות לכם דבר שאף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה, זה חד פעמי לגמרי. אז הם הסתכלו ככה, שמעו, הוציא להם פלמטינה. הראה להם את זה, אמר להם, תראו, זה אף פעם לא היה ואף פעם לא היה, יש הרבה כאלה, אבל האחד הזה הוא יחיד. אם מברכים עליו בכוונה ואוכלים אותו לשם שמיים, ומעלים אותו ומתקנים אותו, אז מתקנים חלק מהבריאה שהשם ברא. ואם לא, אם אוכלים אותו כמו בהמה או שמשחיתים אותו וזורקים אותו, אז את החלק הזה אפשר לתקן יותר. זה נקרא להסתכל על דברים, להיות תינוק, לא להיות זקן אף פעם. יש בסיפור של השבעה הקפטנים, של הזין בטלס, יש שם שהוא מספר, אני הייתי הכי קטן מכולם והייתי הכי זקן מכולם. זאת אומרת, אחד שהוא החכם ביותר, אז הוא גם, החוכמה שלו היא להיות כמו תינוק. אבל בתוכנו, יש לנו את הכוח הזה, אבל יש בתוכנו איזה כוח שמתנגד בכל המהלך הזה. איך הוא מתנגד? הוא צוחק מזה. עכשיו זה מצלנו. מה היה השקיעות? לא יכול להיות. מה, אתה יותר חכם מכולם? אתה מפתח עכשיו הסתכלות חדשה, איך להסתכל על העולם, אתה הולך להמציא את הגלגל. מה פתאום? עולם כמנהגו נוהג, מה שהיה הוא שיהיה, כך אמר חכם מכל אדם, אתה יותר חכם ממנו. וכן הלאה. הרצינות הזאת הורגת את התינוק. זה מה שמספרים. זה מספר שהזיק לזה תינוק. אחר כך אחד מספר שהוא הזיק לו יד. הזיק למישהו יד. מה זה יד? היד זה כוח הבחירה. יד זה שאני בא לבית שיש לו רשות, ויקח את כל הרצון מידו. כוח המעשה, כוח העשייה המורמז בידיים. כל זמן שבן אדם עדיין מאמין שיש לו בחירה, יש לו תקווה. אז בא להצטנות ועושה צחוק ממנו, מה אתה באמת? נעשה לתינוקות. אתה מדבר כמו אחד בן חודשיים. מה? יש לך בחירה? יש בחירה בכלל בעולם? אין שום דבר, הכל קבוע, ורואים שבני אדם לא יכולים להתגבר על עצמם. רואים את זה בעיניים, מה? אני בעצמי. איך אמר מרק טווין אמר פעם, להסיק להשם זה הדבר הכי קל, אני כבר עשיתי את זה 1,000 פעמים. כן, אתה רואה אנשים גדולים לא הצליחו וזה, הליצנות מזיקה את היד. וזה לספר שהזיק רגל, הרגל זה כוח ההתקדמות שלנו, ללכת, להתקדם. אם בן אדם מאמין שהוא יכול להתקדם, כי גם ההמוני אומר, יש ביידיש אומרים, מה זה ביצזיד, מה זה ביצזיד אותי. מי שיבין ביידיש. כמו שאתה בן 7, ככה תישאר בן 70. אופי זה אופי, אומרים ביידיש. שמעתם את זה פעם? זהו, אין מה לעשות. אין שקר יותר גדול מזה. לפעמים יש לנו מזל, ואנחנו יכולים לראות לפחות לא אצל עצמנו, לפחות אצל אחרים, איך בן אדם מצליח להשתנות. זה קורה, מחנכים רואים את זה לפעמים. וכשמגיע מצד אחד, נכנס לישיבה בחור שהוא קט עצבים, מצד שני יצא בן אדם חייכן ו... בן אדם שעבר תהליך. אבל ההתקדמות לא מאמינה בזה. אין התקדמות, אי אפשר. אתה חושב באמת, אתה באמת מאמין שאתה יכול להיות צדיק? אין דבר כזה. וכן שאר הליצנות. נגד כל רעיון טוב שעולה במוח שלנו, עולה כנגדו רעיון של ליצנות. אבל הליצנות הזאת, היא נראית לעינינו שהיא רק משתמשת בליצנות ככלי. זאת אומרת, בעצם עומדת כאן השקפה. הנשק של ההשקפה זה הליצנות, זה לעשות צחוק. אבל האמת היא, רבי נחמן מגלה לנו שזה באמת לא יותר מאשר ליצנות, זה דבר ריק, אין בזה שום דבר, אין כאן שום השקפה, זה רק ליצנות. מה זה נקרא ליצנות שאין מאחוריה שום דבר? ליצנות שאין מאחוריה שום דבר, נהיית לנוחיות בעלמא. ככה יותר נוח לי. אז אני צוחק מהכל. ניקח מלאכתם, הם מזיקים על ידי ליצנות. בתוך כך, הסתכל וראה אב האם, הולכים ובוכים. יש שם איזו בחינה של הבהות בתוך הקליפה הזאת. ותכף נראה למה הם בוכים. זה ודאי שזו לא הבהות המציאות, אין שם שום דבר אמיתי. אבל זה נראה כך. אבא הם. יש שם אבהות, יש שם אמהות. ושאלו אותם, למה אתם בוכים? והשיבו שיש להם בן. והיה דרכו ללך לדרכו, והיה שם באותו הזמן, נגיד כל חודש, היה חוזר הביתה. ועכשיו הזמן רב עדיין לא בא. הם לא יכולים לראות את ההמשך שלהם. יש להם איזו בחינה שהם חושבים על ההמשך, חושבים על הבן. והביא אותם למלך, וציווה המלך לשלוח שלוחים לכל העולם למוצאו. והיו האב והאם חוזרים, וחזרו מהמלך, ופברו באחד, שהיה הולך בעבר, זאת אומרת, ביחד עם בנם עליו. היינו שאותו אחד שפברו בו היה חבר של בנם, והיה הולך ביחד עם בנם בתחילה, אבל עכשיו פברו בו לבדו. ושאל אותם, על מה אתם בוכים? וסיפרו לו כנב, הבן שלנו נאבד, הוא לא חזר. ושאיר להם, אני יודע לכם, אני יודע בדיוק איפה הוא נמצא. זה מעניין, הוא מספר גם פרטי פרטים, מה שנעשה שם, סלט. היות שהיה לנו אי אחד בים, שהיה שם מקום שלנו, זה נולד לביטוי. ואחר כך הלך המלך, שהיה שייך לו האי הנעל, זה ביטוי סותר. המלך הוא בשר ודם, הוא בן אדם. היה מקום, זה היה מקום שלנו. אחר כך הלך המלך שהיה שייך לו האי הנעל ורצה לבנות שם בניינים להניח יסודות. וזה ידוע שבמקום שמסתובבים בני אדם, ככה זה מופיע בתלמוד, אסור להם להופיע. אז לפני שיבנה את הבניינים, אנחנו תיקשנו את זה, איך נפטר ממנו? איך נפטרים ממנו? ואמר הבן הנעל אליי, היינו הבן של השדים הנעל שנאבד, הבן הוא אמר לי שנזיק אותו, בוא נלך נזיק אותו, אז לא יהיה לו זמן להתעסק עם בניית בניינים, הוא ידאג לעצמו. והלכנו ולקחנו הכוח מהמלך, איך הם הדליקו אותו? עם זילה. כן? הם לקחו ממנו את הכוח. נו, אז מה הוא יעשה עכשיו? הוא יבנה בניינים? איזה כוח לקחו ממנו? מה? איזה כוח תחפון ממנו? קודם כל את הרצון לקחון ממנו, את האמונה שהוא יצליח. הרי זה פרויקט. לקחת חומרי בניין ולהביא לאותו אי, והאי נמצא בים, או לשלוח אנשים לשם לכרות עצים, זה סיפור שלם. זה לא קל לבוא למקום שומם, איך כתוב שם, אשר לא... ארץ אשר לא עבר באדם ולא יושב אדם שם, כן? ללכת לשם, להביא לשם איזה משהו חיובי, אני לא מדבר על קדוש, אותו מלך שמתואר כאן, הוא לא היה מלך מצד הקדושה, אבל היה מלך אנושי, שבני העולם נבראו כדי ליישב את העולם, לא לתום וברא, לשבת יצר, הוא עסק ביישוב העולם, הוא עסק ביישוב העולם בצורה רצינית. המקום הזה היה שייך באמת למלך הזה, והוא הולך לעבוד קשה בשביל לבנות מקום באמצע הים, והם מחזיקים, הם העניין שלהם הוא שהמקום הזה זה שלהם. יש סיפור מהבעל שם טוב שהוא בא, גם שם מופיע בספר בעל שם טוב, מופיע על השדים, מופיע ביטוי לעצים, כמו פה לעצנות, מופיע ביטוי לעצים. הוא מגיע לזה מקום ואומרים לו, מגיע לזה עיירה, לכפר, אומרים לו שיש בית כנסת ושני ליצים התמקמו בעזרת נשים של הבית הכנסת, ומי שנכנס לבית הכנסת הם מזיקים אותו, לא כתוב שם איך הם מזיקים, ואנשים פחדים להיכנס לבית הכנסת. אז הבעל שם טוב הולך לבית הכנסת, ככה מופיע בשפה הבעל שם טוב, זה ספר אמיתי, זה לא הדבר שנכתבו באחר בזמן, זה כתב כמעט באותו דור. אז הוא נחתה בביתו של אחד מהתנהיגים של הבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב מגיע למקום הזה ונכנס ומתחיל לדבר איתם. אני לא יודע אם כולם ראו אותם או לא ראו אותם, הוא רק ראו, הוא היה שם עם בית רוחות כזה, אתם מכירים את התופעות האלה שהחפצים זזים וכל מיני כאלה. הבעל שם טוב מגיע ומתחיל לדבר איתם. אומר להם, מה אתם עושים פה? הרי אנחנו רשות להיכנס פה. אז הוא אומר, מה פה? זה שלנו, אנחנו נולדנו פה. אנחנו אזרחי המקום, אתם זרים. הוא אומר, פה שאתם נולדתם פה, איך נולדתם פה? אז הם אומרים, יש פה שני אנשים שיש להם אירועי עבירה. אחד מהם הוא גבר והשני היא אישה. מהאירועי עבירה שלהם, אז נולדנו אנחנו, אחד מאיתנו הוא שד גבר ואחד הוא שד אישה. אנחנו נולדנו מהאירועים שלהם. והיות שהם אם הם יראו את האירועים האלה פה, האירועים הרעים, אז אנחנו אזרחים של המקום, אנחנו נולדנו פה. זאת אומרת, יש בחינה כזאת שבעצם המקום שייך לבני אדם זה מקום יישוב, ואסור להם להסתובב שם. אבל בני אדם בעצמם עושים חורבן ביישוב, הרי בחורבה מותר להם לבוא, כך כתוב בגמרא. מה זה החורבה הזאת שמותר להם לבוא? כשבן אדם, לבן אדם יש את כוח הבינה, נכון? כוח הבינה הוא כמו בניין. חשבתם על זה פעם, הקשר שבין בינה לבניין. הבינה מציירת ציורים, כך כתוב בזוהר, הבינה בונה בניינים. כל מהלך אינטלקטואלי הוא בנוי כמו בניין. יש לו יסודות, יש לו קשרים עם דברים אחרים, בנוי לא כמו בניין או כמו עיר. אם רוצים להמשיל אותו בצורה סכמטית, אז הוא נראה לו כמו בניין או כמו עיר. ויש בניינים, ובמקום שיש בניין, במקום שיש מחשבות מסודרות, אם הבן אדם המוח שלו מלא עם תורה, אפילו מחשבות בענייני העולם, אבל מחשבות מסודרות ונכונות, לא מחשבות כאלה שאין בהם סדר והם עובדים על אסוציאציות כל הזמן. כן, הרב מתייסס הכותב, אם בן אדם היה עוקב אחרי המחשבות שלו במשך כמה דקות, היה רואה שכל ההבדל בינו לבין משוגע זה רק ביישום של המחשבות. אבל במחשבות עצמן, המחשבות שלו רדופות ממש כמו משוגע. ככה כתוב בדרך המלך. על כל פנים, אז אם בן אדם יש לו, זה לא נקרא בינה, זה לא בניין. אבל אם יש לו בן אדם עכשיו חשיבה מסודרת, רגועה, אז יש לו בניינים. עכשיו, הקליפות רוצים יניקה מתוך המחשבה של האדם. לאדם יש נשמה, אדם תהיה מצוות. יש להם שם הרבה מאמינות, אבל הם לא יכולים להיכנס. הברגע שבן אדם בעצמו מחריב את הבניינים שהוא בנה, יניקה גדולה מאוד בחיצונים, שרוצים בניינים שבנים ואנחנו מחריבים אותם. מה זה העניין של אחרי בניינים שבניתי? עם המוח שיש לי, עם הבניינים המסודרים שלי, עם כל זה אני עושה נגד רצון השם. בעוד שאני עושה נגד רצון השם, אני חושב מה שעשו, כמו בסיפור של הבעל שם טוב, על האיש ועל האישה שחשבו מחשבות אסורות. או שבן אדם עושה מעשה אסור, זה לא משנה, כדי לעשות צריך לחשוב. אי אפשר לעשות בלי לחשוב, אי אפשר לדבר בלי לחשוב. אז בכל הדברים האלה פוגם במוח שלו, שפוגם במוח הוא הורס חלק מהבניינים. בכל מקום שנהרס חלק מהבניינים יש להם מקום להשתחל שם. זה נקרא שהם נולדים שם. מה נולד שם? זה לא איזה דרקון עם שבע ראשים. מה שנולד שם, נולד שם רעיון, והרעיון הזה מלווה עם רגש. שזה בסדר גמור, שזה לגיטימי, הרי יש לי בחירה, כן? אז לעבור לרצון השם, זה לגיטימי. זה השד. והשד הזה יונק מהמעשים הרעים שלי, הנה עשיתי ונשארתי בחיים, לא קרה לי כלום. וזה לא סתם שלא קרה לי כלום. בכל אופן, המצפון מציף לי, אז אני צריך ללכת עוד יותר, אני צריך להמציא תיאוריה חדשה שלפי התיאוריה הזאת זה הכל בסדר, כמה זה צריך להיות. כמו בשבתאות, מישהו למד על השבתאות פעם? מי למד היסטוריה על ככה, זה גבוה. אז מה היה בשבתאות? בשבתאות היה מין תזה שבדרגה גבוהה אפשר לחתור. התורה היא תורה של עולם הבריאה, אנחנו בעולם האצילות. עכשיו אפשר לחתור. מה זה היה? פסיכולוג שקורא טקסט כזה, מה הוא מבין? הוא מבין בן אדם שלא יכול להתגבר על עצמו. מצד שני, הוא מחונך בחינוך דתי. יש לו נקיפות מצפון. חייב להרדים את המצפון שלו. אז הוא ממציא תיאוריה כזאת. זה ברור שזה כך. אז הוא מדבר שד. זה לא סתם שד, עכשיו זה כבר באמת רקון. כי בהתחלה זה היה סתם עם מחשבה כזאת. עכשיו זה כבר פילוסופיה שלמה, זה כבר ציור קומה שלהם. עכשיו את כל הישר ציורות, לא חכמה עד למרפות. כמובן שכל זה מתחיל ונגמר איך שיש חורבות, איך שיש מקום חרב. עכשיו מה קורה אם בן אדם ישאיר מקום, הוא לא בנה לכתחילה בניינות. הוא אף פעם לא בנה, וזה היה אי בודד, שמן, היה מקיף אותו מכל הצדדים. והבן אדם הוא מלך, אבל את העיר הזו, אני אשאיר את העיר לכתחילה לשאיר. הם לא צריכים להחריב משהו כדי לפלוש לשם. כן, כל אותם שעות וכל אותם ימים ושנים שאנחנו לא עשינו עם עצמנו לגמרי שום דבר, לא. זה אי כזה. אז זה המקום שלהם. זה שייך לנו, אבל זה המקום שלהם, זה ברור. שני הביטויים הם בדיוק. עכשיו, יום אחד אני מחליט שאני הולך לבנות שם בניינים, אני לא חושב עם עצמי משהו. אני הולך לקחת את הזמן לנצל אותו או כל זה. נו. אז לא היה להם מקום, הם הפסידו המון. המון יניקה, אז צריכים להזיק את הבן אדם. בשביל זה כשבן אדם לוקח על עצמו, רצו לעשות משהו, באים כל מיני מיניות. כל מיני סוגי מיניות. עכשיו, בן אדם, עוד פעם, זה כל פשוט ממה שהתחלנו לדבר על הכיסא הזה שלא יושב על אף אחד. אם בן אדם רגיל להסתכל על החיצוניות, אז כשמגיעים לו מיניות, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא זרק אותו, ויש לכם על פניו בארץ אחרת כיום הזה. הכל חיצוני, 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 ולמה חיצוני הוא מסתכל, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליי, לא רוצה לשמוע אותי, לא רוצה את התפילות שלי. הנה, אני רק מתחיל לעשות משהו טוב, טרח. בדיוק אני נופל, מיניות לא חייב להיות דווקא רשמיות, יש מיניות במצב רוח, יש מיניות שבן אדם נכשל בעבירות, יש מיניות שפתאום בחינה חברתית הוא נהיה בשפל המצב, יש כל מיני מיניות. אז דיוק, עוד תוצאות, ברגע שזה כבר הכל הסתדר, וכבר התחלתי ולקחתי על עצמי לזה, פתאום נפרח. מזיקים אותי. לוקחים לי את הכוח. אז אני קם למחרת בבוקר, אין לי כוח, אין לי מוטיבציה. אין לי כוח. תראי את הביטוי הזה, אין לי כוח לשני. אתמול היה כל כך טוב, חשבתי, תכננתי, התחלתי כבר. היום פתאום אני קם, אין לי כוח לשני, לא יודע, תעזור אותי. הרי הקדוש אומר, נתקענו קודם ככלי התמורות, וחצי מילה, הרי הקדוש אומר על שלא עשה לי גוי, שיש ויכוח עם גר, יכול לומר שלא עשה לי גוי, כי הוא נעשה גוי, אחר כך הוא בעצמו הפך את עצמו יהודי. הרי הקדוש אומר שזה בכלל לא על זה מדובר, מדובר על כל בוקר. כל בוקר אני מברך על היום שבלילה לא קיבלתי נשמה של גוי. מה המשמעות של זה? איך אני יכול לקבל נשמה של גוי? לא דווקא גוי, יכול להיות פתאום נשמה של רשע, יכול להיות כל מיני דברים. תראה, בן אדם קם יום אחד, בלי מצב רוח, אם הוא עדיין מתחזק ואומר ברכות השחר, סימן שהוא לא קיבל נשמה של גוי. אבל תארו לעצמכם בן אדם שקם יום אחד, ופתאום הוא מרגיש כאילו כל בפנים אמר לו לזרוק את הכל. יש מקרים כאלה, דרך אגב, יש דברים כאלה. יש דברים כאלה שקורים ממש תוך כדי דיבור, ויש דברים כאלה שקורים תהליך יותר איטי, אבל ככה זה. בהתחלה יש לו מחסום פסיכולוגי, לא יכול לזרוק את הכל, אבל לאט לאט השתלט עליו כאילו ישות אחרת, כאילו שהתנתו אותו. השתלט עליו משהו, זורק את הכל. הרי הקדוש אומר שנשמה של רשע התעברה בו. עכשיו, מה המטרה? למה הנשמה הזאת התעברה בו?
רשע יהודי.
בדרך כלל של רשע יהודי. אבל זה תמיד, זה תמיד כדי לתקן.
תראו את הרשע.
יש מקום, זה תמיד כדי לתקן, תמיד. לתקן את הרשע.
הרשע?
כן. הבן אדם הזה עלה בדרגה, יש כאן, זה נראה ממש כמו טריק, אבל תראו לעצמכם דבר כזה. לוקחים בן אדם, זורקים אותו לבית סוהר, דיברנו על זה פעם, הידית פתוחה. הידית סגורה, אבל לא נעולה. אבל הוא הרי לא עולה בדעתו, אבל אומרים לו, תפרנו לך כאן מקום שהבגד שלך כפול ותפור, הכנסנו בתוך המנג'ט, הכנסנו לך פתק עם הוראות. אם תקרא אותם, אז יהיה לך רק טוב. אבל לא מתאים לסכין גילוח כשנפתח את הכסף. זה לא שום דבר, הוא צריך לפתח את הכסף עם השיניים. זה קשה לו. אז הוא מתעצל, מה? אין לי מצב רוח, זרקו אותי לבית סוהר. אין לו כוח. בפתק כתוב שהדלת לא מעולה. זה נשמע כמו בדיחה אכזרית, אבל הרי אמרו לו. אם לא היו אומרים לו, זה באמת היה מתיחה, זה היה גועל נפש. אמרו לו, אם אתה תמצא את הפתק של ההוראות, אז יהיה לך רק טוב. הוא יכול לחשוב, הוא לא מתאר על עצמו, יחשוב שקבל אוכל יותר. יחשוב משהו. בסוף אם הוא יפתח את זה, אז הוא יראה שהדלת פתוחה, הדלת רק סגורה כחסתה. כל הבצור שלו, בצור וירטואלי, ולא עומדים, לא עומדים שומרים, ולא שום דבר, ויכול ללכת. זה בדיוק אותו דבר, יש לפעמים, נותנים לבן אדם פתאום איזה פרויקט, לתקן משהו מאוד נמוך, זה סימן שיש לו כוח, סימן שהוא עלה בדרגה. בן אדם שכבר בכוח כזה, שתלבש בו נשמה, תתעבר בו נשמה של רשע, והוא יוכל להחזיק ראש כל הזמן מסביב לנקודה אחת, שהמצב רוח החדש הזה שקיבלתי עכשיו, זה לא אני. ועם הכוח של המחשבה הזו, הוא יכול לצאת מזה. הוא לא רק לצאת מזה, אלא לתקן את זה. אבל הוא לא כוח. הוא קם על צד שמאל, מה רוצים ממנו? שיחזיק מחשבה בראש. אין לו כוח. אבל בשביל זה הרי הקדוש מגלה את זה מראש, והוא כותב את זה בתורה. יכול להיות שאם בן אדם היה מקבל את הכוח הזה דרך רוח הקודש, זה לא היה עוזר לו. אבל לתורה יש כוח שיכולה לשנות את המציאות. ככה קיבלנו מחז"ל, כתוב בתלמוד ירושלמי, לתורה יש כוח שיכולה לשנות מציאות גשמית אפילו, לא רק מציאות פסיכולוגית. התורה יכולה לשנות. והיות שזה נכתב בתורה, זה נכתב בכל פנים בתורה שבעל פה. כתבי אריזה, זה גם תורה שבעל פה, אסור ללמוד כתבי אריזה בפני ברכת התורה. זה תורה. זה נכתב שם, וכתוב שבן אדם ידע שזה לא הוא, שהתעברה בו משהו, שהתעבר בו משהו אחר, עם הכוח הזה לבד הוא כבר יכול לצאת. ואז הוא יכול, כשהוא יוצא מהמערבולת, הוא יכול להושיט יד לאותו רשע ולהוציא גם אותו מהמערבולת. הבעיה היא שנמצא באותה מערבולת. הוא אפילו לא יודע שהם שניים. הוא מחבק אותו כל כך חזק, שהוא לא אומר אנחנו במערבולת, הוא אומר אני במערבולת. ברגע שיודע שזה לא אני, ואני מחוץ למערבולת תמיד, כי הנשמה שלנו זה כמו הנקודה המרכזית של הגלגל, שהיא לא מסתובבת. כשתקלו, גלגל מסתובב, ככל שהנקודה היא יותר קרובה למרכז, הוא מסתובב יותר לאט, והנקודה הכי מרכזית, היא עומדת בכלל. היא אפסית, אין לה שטח, אבל היא עומדת. מה שמסתובב יותר זה רק הפריפריה. אז הנשמה היא תמיד דבוקה בקדוש ברוך הוא. אבל בגלל כל זה ניסיון. כשבן אדם עומד בניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, מתי הוא מנסה אותו בניסיון כזה? מתי שהוא כבר עבר הרבה ניסיונות קודם, הוא כבר בא אחי. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אז אם בן אדם קם, צריך לדעת את זה. ככה, אני שמעתי את זה מהרבה, אלה שלפנינו, שכבר לא איתנו, ואלה שכן איתנו עדיין. הם אומרים, בן אדם קם, ופתאום נמחק לו הכל. והוא נמצא בחושך גמור, הוא צריך לדעת שהוא עלה בדרגה, לא שהוא נפל. אני את בדרגה, עכשיו נותנים לך רע חדש שאתה יכול לתקן אותי. עכשיו, מאיפה נברא הרע הזה? הנשמה של איזה רשע זה? אז צריך להגיד את זה קצת יותר לעומק. זה איזה רשע שהוא, הרשע הזה הוא מהשום השני. זה שאני צריך לתקן אותו זה בגלל שאני קלקלתי אותו. מה קורה שאיך יכול להיות איזה רשע מהשום השני? יכול להיות שאני פגמתי במשהו קטן, ואותו רשע שהוא מהשום השני, אז כמו שאמרנו עם הגלגל, ככל שזה יותר דפק, זה עושה דרך יותר ארוכה, כן? ככל שזה נמצא יותר בפריפריה, תעשה נקודה, נגיד, תיקחו גלגל, תעשו שלוש נקודות בגלגל, אחד באמצע, אחד ממש באמצע הגלגל, אחד באמצע הדרך להיקף, כאן, ואחד בהיקף. אחד פה, אחד פה, ואחד בדיוק באמצע. אז זה שבהיקף, בכל סיבוב, הוא עושה דרך מאוד ארוכה. זה שיותר קורה למרכז בכל סיבוב עושה הרבה פחות דרך. זה שבמרכז לא עושה דרך בכלל. עכשיו, מה שבמרכז זה הקדושה. אבל יכול להיות שאני עם הנפש הבעמית שלי עשיתי איזה פגם קטן, והוא מאותו שורש שלי, אצלו הפגם כבר, אני עשיתי פגם של מטר, הוא עשה פגם של קילומטר. אני זזתי מהדרך סנטימטר, הוא זז מהדרך קילומטר. עכשיו הוא יכול להיות שהוא נסתר ככה, ויכול להיות שזה כל הסיפור היה בגלגול קודם. גם אני וגם הוא נפגשנו על זה. ואני פגמתי, והוא פגם הרבה יותר, כי גם אז היה מאותו שורש. עכשיו, אנחנו באנו עוד פעם, והוא בא בצורה כזאת, הוא בא שאני אתקן אותו, אז לפעמים הוא בא שיש כמה תיקונים. לפעמים הוא תמיד שלי, והוא עושה לי צרות, מי היה פה מורה שעשו לו תמיד עם צרות? ככה כתוב, שלפעמים נשמה שאני פגמתי בה, ובכל מיני צורות, בפעם קודמת, אז עכשיו הוא בא בתור שכן, או בתור תלמיד, או בתור בן, או בתור בעל, או בתור אישה, או בתור אני לא יודע מה, והוא מראה לי את החיים. והתיקון זה שאני יודע ללמוד לקרוא בין השורות ולראות מה קורה פה. זה אופן אחד. אבל אופן שני, שהוא בא בלי לבוש, בלי גוף. הוא בא, הוא נכנס לישר לתוך הנשמה. ואז הוא תופס אותי, וכאילו הוא תובע ממנו, הוא אומר, שמע, אבל זה לא פייר. אתה עכשיו יושב ונהנה מכל העולמות, אתה יצרת את החיסרון שלי, ואני מתענה בחיסרונות שלי, ואתה בכלל לא חושב עליי, לא נזכרת בי, אפילו פרק כתובים לא קראת לילוי נשמתי. אני אעשה לך את החושך שלי, בוא נראה מה אתה עושה עכשיו. ואם בן אדם לא יודע את הסוד הזה, אני לא יודע שום דבר, הוא חושב שזה הוא. ואז הוא מתחיל להתייאש, והוא יכול להתרסק. אבל אם הוא יודע מה שכתוב, אז הוא מבין שזה פרויקט ששלחו לו. אז קודם כל הוא לא מזדהה עם זה. ואז כל מה שהוא עושה, הוא עושה בדרך כזאת, כמו בוא נגיד, כשקורה דבר כזה לבן אדם, איזה דרך הוא יכול ללכת? הוא רואה להסתכל על עצמו, הוא רואה רק את עצמו, הוא לא רואה את הכפילות, הוא לא רואה שנכנס לו עוד מישהו. אז צריך לקחת את עצמו כמו שלוקחים מישהו אחר. תראו לעצמכם שזה מישהו, נגיד שאנחנו חיינו לפני 500 שנה. אנחנו יושבים באיזה ארץ שיהודים יכולים להתנהג כיהודים, ובא לי איזה פליט, לפני 400 שנה, בא לי איזה פליט שהוא כבר, בוא נגיד, הוא כבר 100 שנה תחת שלטון שאסור יהדות בגלוי, כן? והוא כבר הוא נכד של הנוסעים, אבל הוא נורא רוצה להיות יהודי. יום לפני הבר מצווה ירדו איתו למרתף, כמו בסיפורים, וסיפרו לו ש... תדע לך שאתה יהודי וזה, ותתחתן רק עם המשפחות האלה והאלה. אבל הוא צריך לברוח מאותו מקום, והוא הגיע אלינו, ואנחנו עכשיו, יש לנו פרויקט. קמים בבוקר, אנחנו אומרים את ברכות השחר, ואחר כך הולכים אותו להתפלל, ומראים לו בסידור, מראים לו את האלף, וכולו וכולו וכולו, ומלמדים אותו ברכות הנעימים, ואחר כך אם יוצאים אותו לשדה, אז מראים לו מה זה כלאיים ומה זה עולה. אז אם הולכים איתו לשוק, אז מסבירים לו מה זה ריבית ומה זה עונה, וכל מיני דברים כאלה. בקיצור, יש לי פרויקט לקרב יהודי לתורה, ולקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע שום דבר. אני מגיע ליום אחד, אני קם ואני בחושך, אני צריך לציין עם עצמי בדיוק אותו דבר. יש לנו קורב חדש, אני עכשיו הולך לקרב אותו. אני תופס אותו, אני רואה אותו בתוך הניקי, אני מלביש לו ציצית, אני מלביש לו תפילין, אני מסביר לו שבחזרת השעה צריך להסתכל בשידור ולא להשתובב ולא לדבר, וזה אני. אם אני מתייחס ככה, אז מצד אחד גם נפשית הרבה יותר קל לי, אבל זאת האמת. אם לבן אדם יש בבת אחת מנפילה, אני צריך לדעת שזה בדיוק באמת המצב, זה לא טריק פסיכולוגי, זה המצב. ברגע שאני לא מזדהה עם זה, אז אני יכול לתקן את זה הרבה יותר בקלות. ובינתיים אני מרוויח שבינתיים אני לומד, בינתיים אני מתפלל, בינתיים אני עושה מה שצריך, והתקופה הרעה הזו תעבור. ובסוף אותה נשמה שמתעברת היא באה לתיקון שלה. אפילו בן אדם פשוט, אבל לתקן נשמות, מי תיקן נשמות? אבל שם צריך לתקן נשמות. מי יודע לתקן נפש? להחזיר אדם חי בתשובה, כל אחד יכול, אם יש לו את הכישרונות. לתקן נפש של נפטר, זה עבודה בשביל צדיק אלוהל וקדוש. בצורה כזאת כמו שתיארנו עכשיו, כל אחד יכול. דווקא ברגעים הכי קשים, לפעמים, בגלל שהוא מהשורש שלי, על ידי זה אני בא לתיקון. כי אם הענף שלי חולה, המחלה יכולה לעבור אליי. ברגע שאני מבריא את הענף, למרות שאני השורש שלו, ולא הוא השורש שלי, אני השורש שלו, אבל הבריאות שלו היא גם הבריאות שלי. אז יכול להיות שהרגעים האלה הם הרגעים הכי קדושים בחיים. זה מתלבש בצורה כזאת שעם כל רעי הבקדו בעיון הלאודי, עם כל הפסוקים של איכה, עם כל העצב שיש שם וכל זה, תופס את עצמו, כל המצב הרוח האלה, זה יכול להיות... זה קרש קפיצה תמיד להגיע, וזה בדיוק כמו שנוקחים את החץ החורנית עם המיטב. ככל שנוקחים אותה החורנית יותר, הוא הולך קדימה יותר. אז אני צריך לזכור, בקיצור, יש כאן דבר כזה שלוקחים את הכוח. הבן אדם מנסה לעשות משהו, הוא מנסה לבנות בניינים, לוקחים לו את הכוח. באים השודים ולוקחים לו את הכוח. עכשיו, הבן אדם לא יודע בדרך כלל, היה עוסק בדוקטורים. ולא היו יכולים לעזור לו. התחיל לעשות ממחשפים, הרבה יותר גרוע. ללכת לדוקטור מותר. אלא אתה מחשף אסור. המחשף משתמש בכוחות שהם מעל העולם, בלי רשות. דיברנו פעם, כמובן הוציא כסף מהבנק עם מקדח, במקום עם צ'ק. אז הופיעים לעשות את המחשפים, יותר שיחזירו את הכוח. טוב, עכשיו מה המחשף עושה? מה עושה המחשף? מה ההבדל? הם באים עם בעיה לצדיק או שבאים עם בעיה למחשב? מה ההבדל? קודם כל לא יכול לשאול את השאלה הזאת בכלל. כי הבן אדם הולך לצדיק, אז הוא הולך אחרת מאשר הולך למחשב. כשבן אדם הולך למחשב, אז הוא לא חושב שהמחשב הוא איש המעלה. המחשב ידע טכניקות. והוא נותן לו כסף שסדור את העניינים. הוא לא בא עם איזה עניין של לחזור בתשובה, של לשנות משהו. הוא לא מחפש את השורש. לפעמים אפשר ללכת לצדיק ולקבל טיפול כאילו שהלכו למחשב. למה? הצדיק רוצה להרים את הבן אדם שיסתכל מהשורש, שיסתכל מה הוא קלקל, כדי שידע מה לתקן, כדי שעניין יהיה נעשה מתוקן ממילא. אבל הבן אדם הולך לצדיק, הוא הולך כמו שלכם לכספומט, הוא רוצה לתת לחיצה, שיצא כסף, יש לו עבודה בבנק, לא מעניין אותו. הייתה בינתיים המכשיר מוציא כסף. זה בסדר. זה כמו הכמור. העיקר לא כואב לי, לא אכפת לי מה מתבשל בפנים שם. אז הוא הולך למחשף. המחשף יכול, הרי אותו שנברא מהדרה מסוימת, יכול לתפוס את השד ולענות אותו, אבל השורש נשאר. השורש הזה יבוא שד אחר אחר. זה לא משנה. אז היה שם מחשף אחד שהיה יודע משפחתו. הוא יודע את המשפחה של השד, של השד הוא שלא חזר הביתה. המשפחה זה כאילו האב טיפוס, הכלל הכולל, לא יודע איך לקרוא למשפחה מבחינה הזאת. והוא היה יודע את משפחתו, זאת אומרת, הוא יכול לתפוס אותו על ידי זה שידע את משפחתו. ואת משפחתי לא ידע, כן לא היה יכול לעשות לי דבר, לא היה לו שלטון עליי. כדי לשלוט עליך, אני צריך להכיר את הדקויות שלך. צריך לדעת איפה צמחת. כשאני לא מכיר אותך, אני לא יכול לשלוט עליך. אז היה מישהו שהכיר אותו, וכשהכיר אותו, אז הוא שלט בו. ואז המשפחתו היה יודע, ותפס אותו, הוא מענה אותו כל כך. למה היה עשתה להזיק למלך? הוא מענה אותו. כמובן שתיקון אמיתי אין בזה. למה אין בזה תיקון אמיתי? אנחנו נראה עוד כמה שורות שהמלך ההוא שרצה לבנות בניינים, לא קיבל חזרה את הכוח שלו. הכוח נאבד לו, לא קיבל את הכוח. אבל המחשב שבא מטעם המלך ראה את נקמתו בשד שלקח למלך את הכוח. זה כל ה... נקמה לשם נקמה. זה הכיף. עשית לי, אני אעשה לך חזרה. תיקון אין בזה. איזה תיקון יש בזה? טוב. עכשיו... ככה, אנחנו עכשיו מכאן מתחילים לדבר על המלך של השדים, שהחיגר רואה ביד השני הלפעמים. מפסיקים לדבר על המלך האנושי, שהוא רוצה לבנות בניינים בעיר. ואנחנו הרי סך הכל כאן מדובר על דו-שיח. הם הולכים ובוכים, פוגש אותם, הם פוגשים חבר, חבר של הבן שלהם, והוא מספר מה קרה בעיר החוק. והביא אותה אל המלך. עכשיו ההורים האלה לוקחים את החבר של הבן שלהם, חוזרים אל המלך, היינו, זה השד שסיפר להם כל זה, הביא אותה למלך שלהם, וסיפר זאת בפני המלך. אמר המלך, ישיבו לה הכוח. מה אתם עושים חוכמות? אתם הולכים לקחת למלך האנושי את הכוח שלו, שהוא רוצה לבנות בניינים? זכותו לבנות בניינים, תחזירו לו את הכוח. ואז הבן הזה יחזור. יפה מצידו, נכון? ענה ואמר, אז אחד הזה, החבר של הבן שעומד לפני המלך, אומר, שהיה אצלנו אחד שלא היה לו כוח ונתנו לו הכוח. מה אתה חושב? גזלנו סתם? אנחנו עושים להם הכוח הלמה שהיה אצלנו אחד שלא היה לו כוח. גם להם קורה שאין להם כוח. איך קורה להם שאין להם כוח? אז זה צריך לדבר. יש עוד קצת זמן, אפשר להסביר את זה. קורה לפעמים שאותו דבר קורה להפך. נשמה של צדיק מתעברת באדם, פתאום לנפש הבעמית שלו אין כוח בשביל התאבות וכל זה, וכולו בוער לבו בשם. כן? אבל גם זה יכול לחלוף ולעבור. ואז הוא יפול ויתרסק, ואני לא יודע. אז מה שהוא צריך לעשות מתי שזה קורה לו, זה בדיוק הפוך ממה שלמדנו קודם. הוא צריך לקחת, כמו שקודם הגיע לנשמה של רשע, הוא צריך לקחת אותה, כמו שאמרנו, כמו אותו בין הניסים שדיברנו עליו. עכשיו הוא צריך לקבל את הנשמה הזאת כמדריך. אבל הוא צריך לדעת שזה לא הוא. אותו דבר כמו קודם. הוא צריך לדעת שזה לא הוא, עכשיו הוא יכול לקבל את הדרכות. הוא צריך להקשיב, הוא צריך להשתמש במוח, הוא צריך להתבונן. יש בשם הבעל שם טוב, שהוא אומר שאם בן אדם יקבל התעוררות גדולה, הוא לא, הוא מייצר עצמו, לא עושה עם זה כלום. הוא כאילו, יש לו איזה רוח גבית שנושאת אותו וכל כך טוב לו, והוא לא חושב על מה יהיה אחר כך, אז הוא יכול מאוד להזיק לו. הוא צריך לדעת שזה יתפסק, ועכשיו, את כל התובנות שהוא מקבל בגלל ההתרגשות הגדולה שיש לו, הוא צריך לרשום לעצמו, הוא צריך להוריד את זה לרמה היומיומית שלו, הוא צריך לזכור את הרמה היומיומית שלו, ליצור זיקה בין ההתעוררות הגדולה לרמה היומיומית, שכשהרמה היומיומית תחזור, שהיא בעצמה תזכיר לו את ההתעוררות הגדולה שיש עכשיו. הוא ליצור ביניהם זיקה. אבל אם בזמן של ההתעוררות הגדולה הוא לא רוצה להתעסק עם הרמה היומיומית שלו, שהיא תחזור, אז הוא גם לא יזכור את ההתעוררות הגדולה. הוא צריך לדעת שזו מתנה מלמעלה, נתנו לו את זה כדי להשתפר, אבל זה לא הוא. כמובן, יש לפעמים שבה ההתעוררות בסדר והדרגה לגבי עבודת האדם, זה כן אתה. אבל כשזה בא פתאום, פתאום הוא קם בבוקר ו... אין עולם, יש רק השם. כולם מכירים את זה, את שניהם, מכירים גם את המצבים האלה. זה לא מעלה דיפרסיה, אני מדבר על בן אדם בריא לחלוטין, שבכל מה שלא קשור במוכניות, זה לא קורה לו, לא שיום אחד הוא בהיי ויום אחד הוא בגיטון, בכלל לא. הוא בן אדם מאוזן, הכל טוב לו. רק בקטע של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז לפעמים פתאום נהיה חושך, לפעמים פתאום נהיה אור גדול. לשני המצבים צריך לדעת איך לפעמים.
זה תמיד בשינה?
מה? אני, לא, בדרך ככה זה מופיע אצל הרי הקדוש, אבל זה יכול להיות כל מיני. זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות תמיד. אבל צריך לדעת איך להתייחס לזה. היחס הוא, זה כמו כשיש סערה בלב יער, אז מורידים את העוגן. או שלפח, כשמרימים את העוגן ולא נלחנים עם הרוח. יש כמה אופנים בזה, אבל אותו פנים, לפעמים צריך לחפש נמל בית כשיש סערה. גם כשאני עם שערה טובה, שערה רעה, גם שערה שמוליכה אותי לכיוון הנכון, היא יכולה לפעמים לשבור אותי בדרך, להתנפס אותי עם השלעים בכיוון הנכון. אז מה יהיה? אז לפעמים צריך לחפש נמל בית, צריך לחפש מקום שהוא מוגן מרוחות, ומשם להסתכל על השערה, וללמוד מה אפשר, איזה כלי להכין שאני אוכל להשתמש עם השערה הזאת, או איזה כלי להכין בשביל להלחם עם השערה הזאת. לא תמיד אפשר לעלות על הגל של השערה. צריך להיות הרבה שיעור הדעת, צריך הרבה תפילות. על כל פנים, לפעמים גם להם לוקחים את הכוח. טוב, אמר המלך, ייקחו ממנו הכוח, ויחזירו למלך. אתם לקחתם מהמלך, נתתם לו כוח, תחזירו את הכוח. השיבו למלך כי נעשה ענן. אותו אחד שלא היה לו כוח, וקיבל את הכוח, ולא נעשה ענן. תפקי פרטים מה שנעשה שם, מה פירוש להיות ענן. יש את נראה. אמר המלך שיקראו הענן ויביאו אותו בכלל. עכשיו עכשיו, העננו כבר במקום שלישי, עד עכשיו היינו בהתרחשות כולה, עכשיו אנחנו בהתרחשות משולשת. יש התרחשות אחת באי הרחוק, יש התרחשות אחת ליד השני הנותרים, יש התרחשות שהיא מתרחשת עכשיו במקום, הוא הפך להיות ענן במקום שהוא קרוב לשני הנותרים, אבל באזור שם, לא באותו מקום. ושלחו שיח אחריו. אמר אותו האיש, הבן ענן, היינו זה הבן שלא היה לו כוח ברגליו בתחילה, שבא לכאן וראה כל זה, החיגר, הוא נמצא כאן כנוכח, הוא צופה בכל הסיפור, אז הוא אומר לעצמו, אלך ואראה העניין הזה, העניין. איך נעשה מהאנשים האלו ענן? הוא ראה אותם בדמות אנשים, כן? איך בן אדם הופך להיות ענן? מה קרה? והלך אחרי השליח, הוא בא אל העיר שהיה שם לענן, ושאל את אנשי העיר מפני מה כיסה הענן כל כך בתוך העיר? למה יש לכם? למה אתם? מה אתם? מנצ'סטר? מה אתם מבננים? מה קרה? הם אומרים לו לא. ישימו לו בכאן עד רבה שמעולם אין כאן ענן. אנחנו באוויר הכי צלול בעולם. וזה זמן שכיסה היה ענן. יש איזה בקרה שבועות האחרונים, פתאום ירד עלינו ענן ואנחנו לא מבינים מה קרה. הוא בא השליח. השליח של המלך שלו שהדהים השם בא וקרא את הענן והלך משם. וישב עצמו האיש ענה ללך אחריהם לשמוע מה הם מדברים. ושמע שהשליח שאל אותו, איך אתה בא להיות בכאן ענן? מה קרה שבאת עד לכאן והפכת פה להיות ענן? והשיב לו, אספר לך מעשה, כאן מתחיל עיקר הסיפור של הסיפור הזה. עיקר הסיפור, עד עכשיו היינו בשתי הקדמות. היה סיפור אחד עם הגזלנים, והיה לו סיפור אחד, איך שהחיגר שניצול מהגזלנים, השתחרר מהם, עומד וצופה במקבילה שלהם, אבל כאילו אין קשר בין בני אדם אליהם. הם בינם לבין עצמם מספרים שהם הזיקו את בני האדם. מספרים כמה וריאציות איך שהם הזיקו את בני האדם, הזיקו לזה יד ולזה רגל ולזה תינוק, דיברנו על זה מה זה, מה זה יד, מה זה רגל, מה זה תינוק. אחר כך הם הזיקו את המלך שהולך לבנות בניינים, אבל הוא לא רואה כל זה. עכשיו הוא שומע סיפור חדש, שבסיפור החדש הזה יש אימוץ בין בני אדם ובין השוויון. או לא סתם בין בני אדם, בין החכמים שבבני אדם ובין מלכי השוויון. והאימוץ הזה הוא מעניין, כי האימוץ הזה קיים ממש בתוכנו. אנחנו נראה את זה, כמה שנספיק נקרא, אני עובד לפי השעון, אני לא יודע. רמות של התחלה קניין. פעם אחת היה חכם אחד. הוא גר בין בני אדם, בן אדם בין בני אדם. והקיסר, הקיסר האנושי, האדם, מהמדינה היה אפיקורס גדול, ועשה את כל המדינה לאפיקורסים. אנחנו מצאינו שכל מלכי יהודה ומלכי ישראל, איך שהמלך היה עובד עבודה זרה, הם עוד השפיע על העם. יש איזה כוח למלך, עשה את כל המדינה אפיקורסים. והלך החכם וקרא את כל בני משפחתו, ענה ואמר להם, הלא אתם רואים שהקיסר הוא אפיקורס גדול, ועשה את כל המדינה אפיקורסית, וקצת ממשפחתנו עשה גם כן אפיקורסית. תחשבו איך כל זה קורה בתוך בן אדם. צריך להזליק ראש פה. יש חכם, החוכמת העוז לחכם יותר מהצערה של עיתים אשר היו בעיר, כך כתוב בקהלת. בקהלת כתוב גם על מלך זקן וכסיל ומלך מסכן וחכם. והמלך זקן וכסיל זה היצר הרע, כך אומרת הגמרא. והילד המסכן והחכם הוא היצר טוב. הוא יותר צעיר, הוא לא בקיא בעבריות העולם כל כך, הוא ילד, הוא תינוק, הוא כל יום מתחדש. הוא כבר ותיק בעולם, הוא מבורגן, הוא בסדר, הוא כבר מלך זקן אבל הוא כסיל. יש לו המון אנרגיה אבל הוא מושך לכיוון הלא נכון. והמלך מהמדינה היה אפיקורס, כן, היצר הרע שלנו הוא לא תמיד אפיקורס, אבל כשהוא נדחק לפינה הוא הופך להיות אפיקורס. יש לפעמים שהוא לא יכול למצוא לגיטימציה למעשים שלו, בלי להיות אפיקורס, הוא חייב להיות אפיקורס, בעל כוחו שלא בטובתו. הוא חייב לעשות את כל המדינה לאפיקורס, כי אם איזה חלק בתודעה שלנו יישאר, בתודעה האנושית שלנו, יישאר פינה שאפיקורס לא כבשה אותה, אנחנו תמיד נהיה בקונפליקט. צריך לסתור את הקונפליקט הזה, או לכאן או לכאן. אז המלך הקסים פותר את הקונפליקט לכיוון הלא טוב. וקצת עם משפחתנו עשה להפעיל את הקורסים, זה העניין של מניקת החיצוניים, שבן אדם באיזשהו מקום, שבן אדם עושה מצוות עם פנייה. פנייה לשם כבוד, לשם יוהרה, לשם פרסומת, כל מיני דברים כאלה. אז באיזשהו מקום מתחבא שם מאחורי הכל איזה שפיץ של הביקורת קטן. תחשבו טוב עד הסוף. באיזשהו מקום הוא לא מאמין במה שהוא עושה. אם שייך שתפס אצלו מקום שהוא עושה את זה בגלל, לא בגלל הדבר בעצמו, אז יש גם בקשר שלו לעניין עצמו. זה לא פגם גדול, וגם זה קצת עם משפחתנו, עושה גם כן את הביקורת. בכלל נפרוש, אלא נפרוש של המדבר כדי שנשאר באמונה באשר מדבר. זה לא של מדבר. נתעתק מהמלך הזה. נחתך אחריי במדבר, בני ישראל היו, לי היה מלך שהם היו במצרים, אז היה שם מלך שאמר, לא ידעתי את השם. אז הם פרשו ממנו, הלכו במדבר, במדבר הם קיבלו את התורה. גם השני למלכות בסיפור הראשון שמחפש קבת מלך, אז הוא הולך במדבריות וביערות ובשדות והוא לא הולך במקום משום בני אדם, ואז הוא מוצא שביל מנצח שאף אחד לא הולך, שם הוא מוצא אותו. מה זה עניין של לפרוש על המדבר? אנחנו לפני רגע דיברנו על זה, למה המלך מהמדינה נהיה פתאום? אפשר להגיד בפשטות, בגלל שהיה מלך, היה לו מדינה, ובהנהגת המדינה ניסיון גדול להנהיג את המדינה בכשרות. אז הוא עשה הרבה עוולות, עם הרבה מניפולציות, עם הרבה פוליטיקות, אבל על כל זה צריך לתת דין ומשפט, צריך לתת דין וחשבון. אז העצה הכי טובה זה להיות הפיקורת, ולשכנע את עצמי, לרמות את עצמי, שזה באמת. ועכשיו בני המדינה צריכים להתאים את עצמם על המלך, גם אצלהם זה פניות, באיזה אופן יש למלך כזה השפעה על בני המדינה? בגלל שהרי המלך צריך להסתדר איתו איכשהו, צריך ללכת להיות בתלם, ללכת אחריו. אפשר להרוויח מזה אם הולכים אחריו, אחרת מסתבכים, פוליטית, כלכלית, אני לא יודע, צריך ללכת להיות עם המלך. אז גם נהיים אפיקורסים, ואחר כך משכנעים את עצמם שזה באמת, שזה לא רק פוליטיקה, אין כמנהג העולם. ברגע שאני הולך למדבר, זאת אומרת, ברגע שאני מתנתק מהפניות שלי, דיברנו על זה פעם, בסיפורים קודמים, גם בתורות שלמדנו, בסיפור מרן, יש בחינה כזאת שבן אדם אומר, אני לא יודע את האמת, אני לא יודע, אבל דבר אחד, כדי לדעת את האמת, אני מחליט שאני לא ארוויח מזה שום דבר. זאת אומרת, בוא נגיד, אני עכשיו לא יודע אם התורה היא אמת או לא, לא יודע. למדתי באוניברסיטת הביקורת המקרא, יש לי ספקות באמונה. בסדר. אבל דבר אחד, כל מה שאני לא יודע, אני שומר על מצווה קלה וחמורה. אני לא עוזב שום דבר. למה? אבל שאם אני מתחיל לעזור, אז אני נותן לעצמי שוחד. והשוחד הזה יגרום לי שאני תמיד אלך לכיוון ההוא. כי אני בתוך, אני עם המלך ועם אנשי המלך ועם אנשי המדינה, אני בתוך כל המערכת. ברגע שאני מחליט שאני בלי קשר בכלל, אני פורש למדבר. אני, אין לי פריבילגיות, אין לי, לא נותנים, לא מתשפרים אותי בשום צופה, בשום דבר. אני לא מרוויח, אני לא אמור להרוויח מהוויכוח הזה כלום. אז אני יכול לנטרל את השוחד. ברגע שאני מנטרל את השוחד, אז האמת תתחיל לרדת. ומצד הנשמה, הנשמה תתגלה, כי שום דבר לא יעמוד מולה. הנפש הבאמית לא אכפת שיש אלוקים, זה לא מפריע לה. יכול להיות אפילו שזה מסתמח אותה. מפריע לה שהיא רוצה, היא רוצה שם לעשות איזה רמאות, לגנוב למישהו כמה דולר. זה מה שמפריע לה. האלוקים מפריע לה לגנוב את כמה דולר. אז היא רוצה לסלק את האלוקים מהתמונה. ברגע שאני מוותר על כמה דולר, בכוח, זה נקרא שאני פורש למדבר, אז היא לא תסתיר לנפש האלוקית את האלוקים. זאת אומרת, כי אם בין כל כך, בשביל מה צריכה להיות אפיקורסית, אם לא משלמים לנו. זו דוגמה, כי אני לוקח את זה בכל הדברים, זה עובד קצת הכרתית בדרך כלל, זה לא ככה על השולחן. אבל ככה זה עובד. אז פורשים למדבר, והם הסתירו עמו. עכשיו, איך פורשים למדבר? אתה תשים את זה, אתה תתפלל. ואמר החכם שם, היינו שהזכיר את השם מן השמות, הוא קרא לקדוש ברוך הוא, והביא אותם למדבר. נזכר בקדוש ברוך הוא מצד הנשמה, והוא ויתר על הנאות העולם הזה, אז הוא היה במתחום שהנאות העולם הזה יכולנו לא יכולנו להשפיע עליו לעשות אותו מהדרך. שם הוא יישאר בחוכמה שלו. ועכשיו שבע בטח, ואחרי שבע.
אנחנו נראה לי אחר.